אפשר להתחיל?
כן, כן, ודאי.
טוב, אז אני מתחיל. מי שיכול לשים את השני, נראה אותו, זה עדיף שאנחנו נראה אחד את השני. אז אם יש לכם אפשרות ממש בווידאו, זה ודאי שזה עדיף. ככה אפשר להרגיש תלמידים ולא להרגיש שאני מדבר אל מסך. אז טוב, שלום לכולם. שלום, אני רואה את שראל, את יעקב, את יוסי. אליעזר, נאוריי, את נריה, את אמיתי, את עודד, תומר, ראינו קודם, אופק. טוב, אמיחי אני רואה עכשיו. אז שלום לכולם.
שלום.
אני הייתי רוצה שננסה לברר את העיקרון, מה הרמה של ההכשרה, של הכשרות, של כל ההכנות של הבית לפסח. אני אנסה לברר את העקרונות היום. עכשיו, ברור שבדרך כלל, שלום, אדירית, אני רואה עכשיו, ברור שבדרך כלל אנחנו מנסים לעשות את הדברים ברמה הכי גבוהה שיש. אבל בכל אופן, לנסות להבין איזה רמה מרכזית, הכרחית, איזה רמות שונות יש בהכנת הבית לפסח. בשביל זה אני אשתף אתכם עם מצגת. מיד תראו את המצגת. אנחנו עושים ככה. סקרין. תכף נראה את המצגת. עכשיו אתם רואים מצגת, נכון?
כן.
טוב. אני רוצה להתחיל, אני מסתיר לכם עכשיו, נכון? עכשיו רואים.
רואים.
אני רוצה להתחיל עם הגמרא בפסחים דף למד. קודם כל לברר לגבי כלים שלא מתכוונים להשתמש בהם בפסח. אדם אומר, אני הולך להכשיר את הבית לפסח, אבל יש המון דברים שלא משתמש. אני לא מתכוון להשתמש בכל הצלחות והכוסות האלה, אני לא מתכוון להשתמש בזה וזה, בזה אני רוצה להשתמש, בזה אני רוצה. מה הרמה של הניקיון שצריך לעשות בדברים שאנחנו לא משתמשים בהם בפסח. אז הגמרא בפסחים דף למד אומרת, אמר רב, קדרות בפסח יישברו. שמואל אמר, לא יישברו. אבל מה שנעו לאחר זמנו, ואב ידבור בין למינו ובין משלו מינו. כלומר, רב אומר, אתה צריך את הקדרות מהחרס לשבור, כי אתה לא יכול להשתמש בהם אחרי פסח. כי בלוע בהם חמץ שעבר עליו הפסח. שמואל אומר, אין בעיה, אתה יכול לשמור אותם. אנחנו לא חוששים אחרי הפסח שאולי יישאר בתוך הכלים האלה משהו, כי חמץ שעבר עליו הפסח הוא דרבנן, וכיוון שהוא דרבנן, אין לנו בעיה, אז גם אם יישאר משהו, זה בטל, זה לא בעיה. ולכן את כל הכלים האלה לא צריך לשבור ולא צריך להכשיר כלי מתכות וכולי. במחלוקת הזאת נפסק בשולחן ערוך. קדרות של חרס שמשתמש בהם חמץ כל השנה, אפילו אותם שעושים מהם דייסה כל השנה. דייסה, מיני קמחים, כלומר דברים שמשמשים לחמץ, משפשפם היטב, בעניין שלא יהיה חמץ ניכר מהם, ומותר להשותן לאחר הפסח להשתמש מהם, בין במינו, בין שלא במינו. הוא מצניען בפסח, במקום צנוע, שאינו רגיל ללך שם, כדי שיבוא להשתמש בהם בפסח. אומר השולחן ערוך, הלכה כשמואל. כלומר, כלים שאתה לא מתכוון להשתמש בהם בפסח, אתה לא צריך להכשיר אותם, אתה צריך לנקות אותם, ואתה צריך לסגור אותם במקום שלא יבואו להשתמש בהם בטעות. עכשיו אני רוצה להסביר. במציאות שלנו היום, צלחות, כוסות, סכום, נקיים תמיד. אנחנו משתמשים כל השנה בסכום, בסקוטש, אין שם חמץ בעין. אז לכן, את כל הכלים שלנו, אם אתה לא רוצה להשתמש בפסח, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה פשוט לוקח ושם את זה בארון, סוגר את הארון, וזהו. לא צריך לעשות שום דבר, פשוט לסגור את הארון, שלא יבואו בטעות, להשתמש בזה בפסח. זה מדבר על, על הכלים הרגילים בבית, צלחות, כוסות, צפון וכו'. יש דברים מלוכלכים בבית. מה למשל, איזה כלים שאולי לא נשתמש בהם בפסח, אבל הם מלוכלכים מלכלוך של חמץ. דוגמאות?
תנור.
תנור. אז תנור למשל,
טוסטר.
טוסטר, דוגמה טובה. תנור, טוסטר. הדברים האלה, יש עליהם שריות חמץ. ממש. אנחנו לא... מה עושים הכלים האלה? הכלים האלה, מצד אחד לא צריך להכשיר אותם. הלכה כשמואל. מצד שני, יש להם חמץ ואין. אנחנו צריכים לפחות לפגום את החמץ. לקלקל אותו. שהוא לא יראוי לאכילה. ולכן, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח חומר פוגם. למשל, תנור שאתה לא רוצה להשתמש בפסח. אתה עושה ספרי, מנגב, 5 דקות, גמרת עם התנור, 10 דקות. זה לא בעיה. לפני שנים, היו כמה אנשים באו אליי, רצו לראות איך אני מכשיר את הבית לפסח. אמרו, הרב, אנחנו נעזור לך, ננקה איתך את הבית, נכשיר, רוצים לראות איך. טוב, באו. ואני לוקח תנור, ואני עושה ספרי כזה, מנגב, נגמר. הם היו בשוק, אמרו לי, מה זה? אמרתם, אני לא מתכוון להשתמש בזה בפסח. אמרו לי, אז מה? אם אתה מתכוון להשתמש בפסח, לא צריך לעבוד על זה, זה 5 דקות, 10 דקות. אתה רוצה לעבוד הרב, יותר, תעבוד כמה שאתה רוצה, כן?
הרב, כל ספרי ניקוי, גם אפילו הספרי הכחול של החלונות, הוא נחשב כחומר פוגם?
אני חושב שבעיקרון, בדרך כלל כן, אבל הייתי מעדיף לקחת בכל אופן ספרי של תנורים, שהוא פוגם ממש. יכול להיות שבטוסטר, לא הייתי לוקח ספרי של תנורים. לתנור, ספרי של תנורים, לטוסטר, אולי הייתי לוקח ספרי כזה, או סבון, סקוטשי עם סבון, ומנקה קצת את הטוסטר עם הדבר הזה, אתה גם לא משתמש בו שבוע, אז זה לא נורא שזה טיפה נרטב. זה יהיה לו איזה שבוע להתייבש. אז אני חושב שבתנור כן הייתי עושה ספרי של תנורים, ובטוסטר אני חושב שגם סבון רגיל, או את הספרי של חנונות, יכול להיות שזה גם טוב, או ספרי ביניים כזה, יש כל מיני פנטסטיק, יש דברים באמצע, שיכול להיות שהם יותר טובים, שהם בטוח פוגמים, למרות שאולי הם לא חזקים כמו הספרי של התנור. אז בכל אופן, את הדברים האלה, זה לא בעיה, זה לא הרבה זמן. עכשיו אני רוצה לברר עוד דבר, וזאת נקודה מאוד חשובה בהכנת הבית. כשאנחנו מכינים את הבית, ואנחנו מנקים אותו. איזה רמה אנחנו שואפים להגיע? האם אנחנו שואפים להגיע לרמת אפס, או לרמת כזית? זה הבדל גדול מאוד. כל מי שהיה בצבא יודע שלפעמים צריך להכין, המחט מגיע וזה, והמפקדים אומרים, צריך להכין את השטח עד רמת הבדל. לא יודע, הם אומרים את זה היום, שלא יהיה בדל סיגריה, שלא יהיה, מה אומרים היום, משהו כזה, אומרים, יש דברים אחרים.
זה עדיין ככה, עדיין רמת הבדל.
רמת הבדל זה בסדר. אז השאלה היא, איזה רמה צריך להגיע כאן? מה אומרים בבית? האם אומרים בבית, אנחנו מנקים בבית עד רמת הכלשהו, או עד רמת הכזית? עכשיו, זה הבדל עצום. כי אם מדובר עכשיו בבית שהוא כולו חדר אחד, שניים, אולי זה לא כך בעיה. אבל כשיש הרבה ארונות והרבה דברים, מתחיל להיות מסובך. אם אתה מדבר על רמה של כזית, בסדר, רמה של כזית זה גודל של קופסת גפורים, זה אומר שאתה לא מתחיל לחשוש לכל פירור שנכנס בשפה באיזה מקום, אתה מנקה בצורה נורמלית. קצת יותר טוב מאשר כל השנה. מזיז דברים, עושה, אבל אם יש איזה פירור שנכנס באיזה מקום, לא מטריד אותך. או שאתה צריך לחפש עד רמת כלשהו, וכל דבר מטריד אותך, כל פירור. וזאת שאלה מאוד חשובה בהכנת הבית לפסח. אז בואו נלמד קצת את הדבר הזה.
הרב, זה קשור לשאלה על מה נתקנה בדיקת חמץ, האם רק על דברים של כזית או אפילו על פירורים?
זה קשור קצת, בדיקת חמץ זה כאילו השלב שהוא מעבר לדבר הזה. ננסה לדבר עוד מעט על בדיקת חמץ בהקשר הזה.
הרב, שאלה קטנה, אני קצת סוטה מהנושא, אבל האם תועיל מכירת החמץ על, על הפירורים שיש?
הפירורים שיש, אין כל כך טעם למכור אותם. בגלל שאת הפירורים האלה, תכף מדבר עליהם, עדיף כבר לבטל אותם. אין לך עניין למכור אותם, כשזה מכירה לא רצינית ואתה לא מתכוון אליה בכלל. אז בואו ננסה לברר את הסוגיה, לברר את הפרטים, ואז ננסה לדבר גם בהקשר שאתה מעלה. יש לנו סוגיה בפסחים דבר ועמוד בית, אומרת הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל. יש לנו דבר אחד שנקרא בדיקת חמץ. אתה מוציא את החמץ מהבית, נקה אותו. יש לנו דבר שני שנקרא ביטול חמץ. שאתה אומר, כל החמץ הוא כמו אפר, אתה מבטל אותו, מפקיע אותו. אומר יותר גמרא, אתה צריך לעשות גם בדיקת חמץ וגם ביטול חמץ. מה הייתה, מה? ראינו את זה בשיעור ביון האחרון. הנה אמא, משום פירורים, אולי תגיד שצריך לעשות ביטול חמץ בגלל הפירורים שיש לך בבית, שאולי ישארו פירורים שלא תמצא אותם בבדיקה. אומרת הגמרא, לא חשיבי, פירורים זה דבר לא חשוב. ובגלל שזה דבר לא חשוב, לא צריך אפילו ביטול חמץ בשביל זה. פירורים, אתה לא עובר עליהם, מבן ירער, מבן ימצא, לא צריך שום דבר בשביל הפירורים האלו. זה מה שיוצא כאן בסוגיה. בואו נראה את זה. המסקנה מהסוגיה הזאת, אין איסור חמץ על פחות מכזית, ואפילו לא צריך לבטל חמץ כזה, כי פירורים כאלה אינם חשובים. אז זה מה שיוצא כאן מהסוגיה, פירורים כאלה הם לא חשובים, אפילו לבטל אותם לא צריך. לפי מה שרואים פה...
מה אתה אומר? מה יוצא שיעור?
או, שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. לפי מה שאנחנו רואים פה בסוגיה, אז אין שום בעיה, פירורים פחות מכזית, אין שום בעיה. אבל נשאל את השאלה, רגע, יש לנו דין שחצי שיעור אסור מהתורה? ובאמת יש לנו עוד סוגיה. סוגיה בפסחים, דף ממאי עמוד ב', אמר רב נחמן, אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם, כלומר, יש לך בתוך כלי שלשים שם חמץ, בתוך ערבה זה נקרא, יש לך שני חצאי זית של חמץ, ויש חוט של בצק דק שמחבר את שני החצאי זיתים. רואים כל שאילו ינטל החוט וניטלים עמו, חייבים לבאר, ואילה, ואינו חייב לבאר. כלומר, אם תמשוך את החוט, זה ימשוך גם את החצאים האלה של הבית, אתה חייב לבאר אותם. אם זה לא ימשוך, זאת אומרת שני החצאים נפרדים, אתה לא חייב לבאר. עד כאן זה מתאים לגמרא שראינו בפסחים דבר, נכון? פחות מכזית, אין לי טוב בעיה. אבל ממשיכה הגמרא. אמרו לה, לא אמרן אלא בערבה. כל מה שאנחנו אומרים, ששני חצאי זיתים לא מתחברים, זה דווקא בערבה, באותו כלי,
איך היה?
אבל בבית, אם יש לך שני חצי זיתים בבית, חייב לבאר. מה איתה אמר? וזימנים קניס לאור ונפלה גבי הדדה. כלומר, לפעמים אתה מטטה את הבית, אוסף את הפירורים, ואז הם יהיו ביחד. ואז אתה תתחיים. ולכן, למרות ששני חצאים בתוך עריבה, אתה לא צריך לבאר.
שיית פה לפניי?
לכאורה תמיד נפרד.
אז אני אחריך.
תמיד נפרד. אבל אם מדובר על שני חצאי חמץ בבית, כאן אתה צריך לבאר. למה אתה צריך לבאר? כי לפעמים אוספים את זה ביחד, פתאום זה יבאר. ואז אנחנו חושבים להבין. ואחרי זה אמרו לברון מערב הבית ואליהו, ואחסד אמרו שני בתים זה נפלים את זה, או כל המקרים של בית ליד בית, האם יש בעיה חצי זית פה, חצי זית פה. כאן אנחנו רואים שיש בעיה גם בשני חצי זיתים בבית. ולא כמו שאמרנו קודם, בסוגיה בדפיו, שפירורים פחות מכזית לא חשובים בכלל.
הרב, קצת לא שומעים טוב.
לא שומעים טוב?
נראה לי בגלל שיש כאלה שהם לא על מיוט.
בואו נראה מי על מיוט או מי לא על מיוט, אני לא יכול לראות כאן. אני
לא,
יכול
לראות עכשיו כאן. כולם על מיוט, זה בסדר.
כן, טוב, בואו נראה. אז המסקנה מהסוגיה בפסחים דופני, עכשיו שומעים יותר טוב, נתקרב קצת. בצק בתוך הרבה, כלי שלשים או בצק, חייבים על שני חצאי בצק, רק אם הם מתחברים. שני חצאי זית בבית חייבים לבאר, כי לפעמים אוספים אותם יחד והם יתחברו. ולפי זה יוצא שפעורים פחות מכזית כן צריך לנקות. אנחנו צריכים להבין את הדבר. הרמב"ם אומר, היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, חצי זית בבית זה וחצי זית בבית שלפנים ממנו, הועיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים או בקורות או בקרקעות, אינו חייב לבאר אליהם, מבטל בליבו ודיו. הרמב"ם כאן קצת מבלבל אותנו. למה הוא מבלבל אותנו? מצד אחד הרמב"ם אומר, חצי זית בבית זה, חצי זית בבית זה, פטור, נראה מהרמב"ם לכאורה, שהוא מבין, שרק אם הם דבוקים אחד לשני, רק אז זה בעיה. חצי זית פה וחצי זית פה, יהיה פתור רק אם הם דבוקים. אבל הרמב"ם כאן אומר, הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים, למה צריך שזה יהיה דבוק בכותל? אם יש חצי זית פה, וחצי זית פה, לכאורה, זה בסדר. מה זה אומר דבוק בכותל? ויש לנו שתי הבנות ברמב"ם. הבנה אחת, הבנת הראש. הראש אומר, ולאו דווקא דבוקין, אלא אורך דמילתא נקט. כלומר, הרמב"ם פוסק לכולה, חצי זית בחדר אחד, חצי זית בחדר שני, זה בסדר, לא מצטרף. הדבוק הוא לא מתכוון דווקא. לעומת זאת, הבית יוסף והרמ"ח אומרים, ולי נרד דווקא דקה, שאם אינם דבוקים בגומות ובקטלים, בגומות הקטלים, האמרים, אני אפילו פחות מכזית, חייב לבאר. כלומר, מה שכתבתי למטה, לפי הראש ברמב"ם, לא צריך לבאר חתיכות פחותות מכזית. לפי הרמ"ח והכסף משנה, צריך לבאר, ורק אם הן דבוקות, לא צריך לבאר, כי באופן זה הן לא יכולות להתחבר. אז אם הן נמצאות בבית, ואפשר לאסוף אותן, אז צריך לבאר. אמנם, לכאורה נראה שלפי כל השיטות האלה, זה לא בדיוק ביאור מדאורייתא, זה לא שאתה עובר על בל יראה ובל יימצא. אלא שחכמים גזרו. כי אם זה יהיה ביחד, אז יהיה איסור דאורייתא, אז חכמים גזרו שצריך לבאר גם כשזה בנפרד. וצריך לבאר, להבין לפי כל השיטות, אבל בטח לפי שיטת הראש, למה אין כאן דין של חצי שיעור? מה ששראל שאל קודם. למה אין כאן דין של חצי שיעור? אסור מן התורה. ועד הדבר הזה, כותב בשערי תשובה בשם חושות חכם צבי, שתי תשובות. תשובה אחת הוא אומר, חושות חכם צבי כתב, דלמד מאמר ושאין החצאי זיתים בוקים בקטנים, גם כן צריך יש לומר, דווקא באיסורי אכילה, גל אילן קרא, דקול חלב, לא תאכלו, דחצי שיעור אסור. איך אנחנו יודעים חצי שיעור אסור מן התורה, מהפסוק, כל חלב לא תאכלו. אומר החכם צבי, הפסוק מדבר על אכילה, כל חלב לא תאכלו. לא תאכלו. מכאן שרק באיסורי אכילה יש דין של חצי שיעור ולא באיסורים אחרים. ועוד תירוץ הוא מביא, למה אין כאן דין חצי שיעור? הנה מי יש לומר דווקא בעושה מעשה שמחשיבו לאותו חצי שיעור. אבל לפחות מגזה את מה שמלכו מביאיתו ואינו מבר ואינו עושה דבר שמחשיבו. לא אומרים למחזי יצטרופי, כלומר, רק כאשר אתה עושה מעשה, אתה אוכל חצי שיעור, אתה עושה איזה מעשה, אז חצי שיעור אסור מן התורה. במקרה שלנו, על פירורים בבית, לא עשית מעשה. פשוט היו פירורים בבית. לא עשית איתם שום דבר, בגלל שפשוט היו פירורים בבית, לכן אתה לא מתחייב על חצי שיעור. עכשיו, לפי זה יוצא לכאורה, כן.
מה לגבי הדין של חמץ אסור במה שהוא? זה נאמר רק לגבי ביטול?
חמץ אסור במה שהוא נאמר רק לגבי אכילה.
כן, זאת אומרת שזה לא בטל ב-60, אלא אסור במה שהוא.
כן, אסור במה שהוא זה לגבי אכילה, שאתה אוכל תערובת, אבל לא לגבי בא לראה ובא להימצא.
הבנתי. תודה.
עכשיו, לפי זה אנחנו צריכים להבין, אם אתה באמת לא עובר בבל יראו ובל יימצא על חצי שיעור, אז למה יש שיטות שראינו שאולי החמירו גם בזה לבאר ודוג שלא יהיה, אתה לא עובר על איסור שבל יראו ובל יימצא. הוא אומר החיי האדם שיש כאן עניין אחר. הוא אומר החיי האדם שאתה לא עובר באמת, אבל הוא אומר, מכל מקום, חשש עד השם יבוא לאוכלו, צריך לבאר אפילו כלשהו. הוא אומר, חיי האדם, שבגלל שיש חשש, שם אתה בוא לאכול את הפירורים, לכן אתה צריך לבאר כלשהו, נסביר. איסור בא לראו ואני מצא, הוא רק מכזית. פחות מכזית, אין איסור, אפילו לא חצי שיעור. לעומת זאת, איסור של אכילה, קיים גם בכלשהו. אז זה שאתה חייב לבאר ולבדוק גם חתיכות קטנות, זה לא בגלל הבעיה של בעל יראו ובעל ימצא, כי זה רק בכזית. אתה חייב לבאר שמה אתה תמצא ותאכל את זה. ואיסור אכילה הוא אפילו בכל שום. אז זה לא בגלל בעל יראו ובעל ימצא, הוא בגלל שמה תבוא לאוכלו. וגם העניין של בדיקת חמץ יכול להיות שמתחבר לכאן, אני... אולי אוסיף כאן, איך אני מוסיף את זה עכשיו, אני אזיז אתכם הצידה עם כאן.
רב, מה הדין אם יהיה...
הרב, זה שבעצם, החשש הוא, האיסור הוא לאכול אפילו פירורים, אבל איך זה הופך את זה שאדם עשוי למצוא פירורים ולאכול אותם, כי זה דבר שהוא מאוד לא סביר.
למה לא סביר?
כי אם אנחנו מדברים על פירורים ממש, אז גם אם אדם ימצא אותם, אדם לא אוכל פירורים.
הבנתי. אז זו שאלה טובה, מיד נסביר את זה. אני רק אומר, יכול להיות שתובי לוחקת רשי בתוספות בבדיקת חמץ. לרשי, בדיקת חמץ היא שמה היא מחשש בל ייראה ובל יימצא. לפי זה, אין חשש מתחת לכזית. לתוספות, בדיקת חמץ היא שמה יבוא לאכול מה שימצא. לפי זה יש חשש גם מתחת לכזית. אז יכול להיות שזה תלוי מחלוקת רש"י ותוספות שאותה הזכרנו בפעם שעברה. אז סיבה אחת, למה מקפידים הרבה פעמים לנקות גם מעל, מתחת לכזית, אולי השמה יבוא לאוכלו. יש לנו עוד סיבה אחרת, והסיבה האחרת מופיעה בשער הציון, סימן תחמם ב', והעניין בישראל קדושים הם, ונהגו להחמיר אפילו במשהו. כלומר, מצד הדין אין כאן בעיה, אבל ישראל קדושים, נהגו להחמיר אפילו במשהו. אז יש לנו שתי סיבות למה המחמירים, למה יש שיטות שמחמירות ופחות מכזי. או בגלל ש... יש חשש שהם יבואו לאוכלו, או בגלל שישראל קדושים הם, נהגו להחמיר אפילו בכלשהו. ולפי הדבר הזה, אומר המשנה הברורה, מה שאמרתם קודם, אני קורא רק את המודגש, תפנם בית סעיף קטן למדים, אבל אם היה מתונף קצת, ופחות מכזית, אין צריך לבאר לכולי אלמה. כלומר, אם יש לך גם פעורים פחות מכזית, וזה גם מלוכלך, זה מתחת לספה, זה דבר שאף אחד לא יאכל, אז כאן חשש בא לי הרי ובא לי מצא אין, כי זה פחות מכזי. חשש שהם יבואו לאוכל אין, כי זה מלוכלך, אף אחד לא אוכל אין, זה דבר כזה, לכולי אלמה לא צריך לנקות.
התינוק בטוח יאכל.
לא יודע, אולי תינוק, אולי אם יש תינוקות, אז צריך לחשוב על זה, השאלה אם צריך לחשוב על תינוק בצורה כזאת. מה שראינו... סיכום, לפי הראש ופשטות הסוגי הפסחים דבר המודבט, לא צריך לעשות כלום ביחס לחתיכות קטנות מכזי. חתיכות האלה לא חשובות ובטלות, ולא חייבים אליהם מדין חצי שיעור, א', כי אולי רק בענייני אכילה נאמר דין חצי שיעור, וב', יכול להיות שרק כאשר עושה פעולה ונותן חשיבות לחצי שיעור, אז באמת חייב לחצי שיעור. אבל אם רק משאיר בבית, אין חשיבות ולא חייב. לפי הכסף משנה, צריך לבאר גם פחות מכזי, וכנראה, שגם אפילו לא עוברים על בל יראה ובל ימצא, צריך לבאר אותם משתי סיבות אחרות. או שהם יבואו לאוכלו מה שראינו בחיי אדם, או שישראל קדושים הם ונהגו להחמיר. כאשר מדובר על פחות מכזי, על דבר מלוכלך, כגון תאורים על הרצפה, אין צריך לחפש לכל השיטות, כיוון שלא יבואו לאוכלו, וגם לא עוברים בכך על בל יראה ובל ימצא. ולכן, עיקר הדין להלכה, בואו נראה את השקופית האחרונה פה, עיקר הדין להלכה שפורים פחות מכזית לא צריך לחפש. יש מחמירים לחפש, אבל רק חתיכות טובות שיש חשש שיוכלו אותן. פורים מתונפים פחות מכזית לא צריך לחפש לכל הדעות. לא צריך לחפש, לא נכתוב, יש מחמיר, נכתוב רבים מחמירים. מחמירים לחפש, אבל רק חתיכות טובות. ולכן, כל שנה אנחנו מנסים להגיע אולי לרמה הכי 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 גבוהה שיש בבית. השנה, אם יש זמן, מצוין. אם יש בעיה ויש לחץ, אנחנו יודעים שפעורים פחות מכזית, ובטח פעורים שהם לא ראויים, מלוכלכים בכל המקומות, מצד הדין לא צריך לחפש אותם, ולכן הניקיון של כל החדרים חוץ מהמטבח, הוא כמו כל השנה, רק טיפה יותר. המטבח צריך להשקיע יותר, כי שם אנחנו אוכלים, אז את המטבח צריך לנקות ברמה... באמת יותר גבוהה, אבל גם שם יש הבדל בין דברים שאנחנו משתמשים לדברים שלא משתמשים. דברים שלא משתמשים, מספיק לפסול את הפירורים, לפגום אותם, ובכלל צלחות, כוסות וזה, אפשר פשוט לשים בצד ולסגור בארון. דברים שמשתמשים, צריך להכשיר אותם, וזה כמובן לפי כל הכללים של הכשרת הבית לפסח, שדיברנו בעבר, אולי נדבר גם השנה, ומי שרוצה, יש לי בערך 15 סרטים קצרים ביוטיוב, על רוב המטבח, אם תעשו הרב רימון, לא יודע מה, מדיח כלים, או רב, תראו סרטון של 3 דקות שאני מסביר איך להכשיר, אז אפשר שם לראות את ההכשרה של הדברים עצמם. טוב, אני חושב שנעצור כאן.
תודה רבה.
אפשר שאלה קטנה, הרב.